טוב, שלום לכולם. אנחנו נמצאים גם בבית המדרש וגם בזום לטובת מבודדים שלא יכולים להגיע לבית המדרש. יש גם דפי מקורות על האבימה. אנחנו כבר עסקנו הרבה בעניין השמיטה, לפי דעתי למעלה מ-20 שיעורים, אבל גם מי שלא היה בשיעורים אלא הצטרף עכשיו רק בזמן אלו, אז גם הוא יהיה בעניינים בעזרת השם. וחוץ מהדבר הזה, אז לא זוכר בדיוק מתי, אבל עוד איזה שבועיים משהו כזה, יהיה כאן איזה ערב עיון מ-7 עד 10, שבו בעזרת השם אני אתן כמה שיעורים שיעברו על כל ענייני שמיטה הלכה למעשה. אז יהיה אפשר להצטרף גם כאן. מקווה שמגבלות הקורונה לא ישפיעו גם על הדבר הזה. אני רק רוצה להודיע עוד דבר. אנחנו נגמור את השיעור מוקדם יותר, ונאמר כולנו תהילים על השריפה שמשתוללת בירושלים, שמנסים להתגבר עליה. אנחנו עוד נדבר על זה, נתחיל בשיעור. הנושא הכללי שלנו הוא קדושת שביעית, והנושא של קדושת שביעית קשור להרבה דברים, אבל מבחינתנו עכשיו זה מבוא לשמיטה במטבח. הדבר שעליו דיברנו בפעם הקודמת, שהייתה בסוף זמן קיץ, אנחנו עכשיו בזמן אלול, אז גם מי שהיה פה, יכול להיות שלא לכולם יש את הזיכרון של הרב עובדיה. אז מה שדיברנו רק ב שתי מילים, דיברנו ממתי מתחילה קדושת שביעית, ודיברנו על כך שבירקות מתחילת השנה, כל ירק שקוטפים אותו אחרי ראש השנה, קדוש בקדושת שביעית. ולמה? כי ירקות, זמן הקטיף שלהם הוא משמעותי, כי הם זקוקים להשקיה כל הזמן. אז אם קוטפים אותם בשמיטה, הם שייכים לשמיטה. אלו הירקות. לגבי פירות, ראינו שהקובע זה, זו הכנתה, אבל ביארנו מחלוקת ראשונים, ראינו שלוש שיטות בדברי ראשונים. האם הזמן הקובע זה ט"ו בשבט או א' בתשרי? בדרך כלל, כל השנים ט"ו בשבט זה הזמן הקובע. לעניין עורלה, לעניין מעשרות, נטע רווי, ט"ו בשבט, ראש השנה על האילנות. לגבי שמיטה ראינו שיש מחלוקת בין הראשונים, ופסיקת ההלכה של מרן הרב קוק זצ"ל והחזון איש זצ"ל היא שלעניין שמיטה הקובע זה א' בתשרי. כלומר, פרי שהתחיל לגדול אחרי א' בתשרי, קדוש בקדושת שביעית. למעשה זה אומר בכל מקרה שרק מאמצע השנה יהיו פירות קדושים לקדושת שביעית. כבר ירקות אנחנו נזכה לקדושת שביעית עוד רגע. עוד רגע נקטוף בלעפפון, קדוש בקדושת שביעית. פירות רק בערך עוד חצי שנה, רק אז יתחילו הפירות שקדושים לקדושת שביעית, ויש כאלה שזה אפילו מאוחר יותר, פירות הדר, לקראת סוף השנה לוקח להם יותר זמן. זה לגבי פירות. ראינו עוד דבר, שזה תבואה וקטניות, זיתים וענבים. אני אפילו לא בטוח אם דיברנו על זה או לא דיברנו, ואני אפילו לא נעים לי לרענן את הזיכרון פה של האנשים, אני לא יודע מי זוכר, אבל גם אם לא דיברנו, אז אני אגיד בקצרה עכשיו. כל הדברים האלה, הקובע בהם זה שליש גידול. שליש גידול זה אומר שאם היה שליש גידול לפני השמיטה, אז זה לא קדוש בקדושת שביעית. אם היה שליש גידול בתוך השמיטה, זה קדוש בקדושת שביעית. עכשיו כאן אני רק אגיד, בסוגריים, בלי להסביר יותר מדי, זיתים וענבים, שזה עצים, זה אם באמת היה שליש גידול בתוך השמיטה, זה יהיה קדוש בקדושת שביעית. תבואה עקרונית לא יכול להיות דבר כזה. כי תבואה וקטניות, יש לנו איסור ספיחים, שאנחנו עוד נדבר עליו, שכדי שלא יהיה איסור ספיחים, צריך שזה יביא שליש גידול לפני השמיטה. לכן עקרונית, כל התבואה והקטניות שיש לנו, אמורים לא להיות קדושים בקדושת שביעית. אם זה קדוש בקדושת שביעית, אי אפשר יהיה לאכול את זה, כי זה יהיה אסור באיסור ספיחים. מי שלא היה איתי עכשיו, לא נורא, אנחנו נדבר על איסור ספיחים לפני עצמו. אבל זה לגבי תבואה וקטניות, זיתים וענבים. ועכשיו אנחנו הולכים לדבר לגבי אתרוג, ולמעשה זה מתאים לנו עכשיו, כי אנחנו הולכים לדבר על סוכות, עוד רגע סוכות. מה הולך להיות עם אתרוג בסוכות השנה? האם צריך להקפיד בענייני שמיטה או לא? האם יש בכלל עניין של קדושת שמיטה באתרוג השנה? אז יש לכם דפי מקורות, יש גם מצגת, ומי שרוצה יכול, אני אשתף אותה עכשיו, יכול להיכנס בקישור הרגיל שלנו לשיעור של בית המדרש, ולראות שם את המצגת, אבל היא נמצאת גם על הבימה בדפים. והנושא שלנו עכשיו הוא אתרוג ופירות הדר. נגדיל את זה. טוב. הגמרא בקידושין דף ג' אומרת אתרוג כירק. מה ירק? דרכו להיגדל על כל מים, ובשעת לקיטתו איסורו, אף אתרוג, דרכו להיגדל על כל מים, ובשעת לקיטתו איסורו. אז הגמרא כאן אומרת דבר מאוד מעניין. מה אומרת? שבגלל שאתרוג זקוק להרבה מים, הוא זקוק להשקיה תמידית כמו ירקות. לכן, לעניין שנות מעשות, מחשבים את השנים שלו כמו ירק. אנחנו יודעים, יש לנו שנה ראשונה, השנייה, השלישית, אנחנו עכשיו בשנה השישית, אנחנו עכשיו בשנת מעשר אני, שנה השישית לשמיטה. אומרת הגמרא, אתרוג, אנחנו מחשבים כל אתרוג שכתבת אותו אחרי ראש השנה, הוא שייך כבר לשנה השישית, אם הוא עכשיו בשנה השישית, והדין שלו היה שנת מעשר אני למשל, ולא מעשר שני, כי באתרוג הולכים אחרי הקטיף כמו ירק, כי הוא צריך הרבה מים. כך אומרת שם הגמרא. מה קורה לגבי שמיטה? אז התוספתא הזאת מופיעה בגמרא בסוכה דפנם, מביאה את דעת רבותינו באושה, שהם אומרים גם בעניין שמיטה, אתרוג נחשב כמו ירק. ולפי זה, אתרוג שנקטף עכשיו בסוכות, שיבוא עוד רגע, קדוש בקדושת שביעית. כלומר, נצטרך לפי השיטה הזאת, להקפיד בענייני שמיטה גם על האתרוג, שעוד רגע יקטפו אותו. וכך באמת, פסק הרמב״ם, הרמב״ם כותב, וכן האתרוג בלבד, משאר פירות האילן, כלומר, רק האתרוג, שונה מכל פירות האילן, הרי הוא כירק, והולכים אחר לקיטתו, בין למעשר, בין לשביעית. אז הרמב״ם באמת קובע, שגם לעניין שמיטה, אתרוג יהיה כמו ירק. לפי הרמב״ם, סוכות השנה צריך להקפיד על אתרוגים. אבל, כאן בצד שמאל בתרשים שלכם, במשנה בביקורים מבואר שלעניין שמיטה התאריך הקובע באתרוג זה הכנתה כמו כל פרי אחר. כך פשטות סוגיית הבבלי בראש השנה לדף ט"ו כך כותבים רוב הראשונים. חזון איש דן בעניין הזה, והחזון איש אומר, עיקר הדין להקל, עיקר כן, לא להקל, זה להחמיר, עיקר הדין כרוב הראשונים. אבל נהגו לחשוש גם לשיטת הרמב״ם. כלומר, עיקר הדין של אתרוג, שקדושת שביעית שבו זה לא השנה, לא בסוכות השנה, אלא בסוכות בשמינית. כי רק אז זה יחנות בשמיטה, לוקח לזה הרבה זמן לאתרוג, ואז בשמינית זה יהיה קדוש בקדושת שביעית. כלומר, בשמינית נצטרך להקפיד בוודאי על ענייני שמיטה באתרוג. אבל אומר החזון איש, נהגו לחשוש גם לשיטת הרמב״ם. כלומר, לכתחילה משתדלים גם השנה להקפיד בענייני שמיטה, לגבי הכשרים, לגבי דברים, גם באתרוג השנה, אבל זה רק לכתחילה. בוא נאמר כחומרה, כהידור. אם אדם יש לו בעיה, אם יש לו אתרוג שהוא לא יודע מה קורה איתו בענייני שמיטה, עיקר הדין להקל. כלומר, אם הוא כבר קנה, יהיו לכם כל מיני הפתעות, כן, מישהו קנה, עכשיו, בעיקרון, בדרך כלל, בכל מקרה, באתרוג היום אנחנו דורשים הכשר, כדי לדעת שזה לא מורכב, וכו', תמיד זה אמור להכיל גם את זה, אבל זה נפקא מינה מאוד גדולה, למגדלים למשל, אדם מגדל אתרוג בפרדס, האם הוא יכול לקטוף את כל האתרוגים, ולבקש מחיר רגיל, ולא צריך לעשות שום דבר, אם אני אומר שזה לא קדוש בקדושת שביעית, אז למרות שזה תהיה שנת שמיטה, הוא יכול לקטוף את כל האתרוגים, כרגיל, לשווק כרגיל, לעשות הכל כרגיל. אם אני אומר שאולי אני חושש לרמב״ם, אז עכשיו הוא צריך לעשות אוצר בדין באתרוגים, הוא לא יכול לקטוף את כולם, לפי הרמב״ם זה קדוש בקדושת שביעית. עכשיו למעשה, מה שעושים, רוב מגדלי האתרוגים, מה הם עושים? הם כותפים אותם לפני ראש השנה. אז אם כתבת לפני ראש השנה, לכל השיטות זה לא יהיה קדוש בקדושת שביעית. אז בדרך כלל זה מה שעושים, גם בכל מקרה שמים קופסאות היום, לוקח זמן, משווקים, עושים. אז אם כתבת לפני ראש השנה, אז לכל השיטות זה לא יהיה קדוש בקדושת שביעית, ולא תהיה כאן מחלוקת. מה קורה בפירות הדר אחרים? עכשיו לכאורה, פירות הדר אחרים גם כן זקוקים להרבה מים. כלומר, תפוזים, קלמנטינות, לימונים, צריכים הרבה מים. לכאורה, גם זה יהיה כמו אתרוג. גם זה נגיד שזה כמו ירק. וגם זה נגיד שאם באתרוג אנחנו מחמירים, כי שיטת הרמב״ם, הרי אתרוג גם כן עיקר הדין שזה כמו פירות, רק מחמירים. אבל אם אנחנו נגיד שמחמירים באתרוג כמו שיטת הרמב״ם, נגיד טוב, לכתחילה נחמיר גם בפירות הדר כמו שיטת הרמב״ם. אבל החזון איש ומרן הרב קוק זצ"ל, שניהם אומרים שאפשר להקל בפירות הדר אחרים כמו פירות רגילים. ולמה אפשר להקל? כאן נתנו טעמים שונים החזון איש והרב קוק. חזון איש אומר, נמצא כאן במקור רבה לפניכם, שכיוון שכל העניין של אתרוג הוא חומרה, מצד הדין אתרוג הוא כמו פירות רגילים, הוא אומר לכתחילה לחומרה נחמיר בשיטת הרמב״ם, אבל זה רק חומרה. וכיוון שפירות הדר זה ספק, לא ברור לנו אם זה כמו אתרוג או לא כמו אתרוג, לכן אפשר להקל, כלומר יש כאן מעין ספק ספיקה, ולכן אפשר להקל. מרן הרב קוק הקל, אבל מסיבה שונה מאוד מעניינת, מופיעה בספר השמיטה של הרב טיפוצ'ינסקי. נמצא כאן במקור הבא, והרב קוק כותב במכתב לרב טיפוצ'ינסקי. והגאון מוהר"י קוק זצ"ל כתב לי, ביותו רב ביפו והמושבות, שנסתפק גם הוא על זה לראשונה, ואחרי חוקרו ודורשו על טיב גידול האתרוג והתפוז, ומיניו, אתם רואים כאן הוא כותב תפוז בראשי תיבות, פעם היו כותבים ככה, תפוח זהב, זה היה המקור, כן? של תפוז, היום כבר שכחו מהראשי תיבות, בא לידי הכרה שאף על פי שנוגע בהשקעה שווים לאתרוג, כלומר באמת פירות הדר צריכים הרבה מים, אבל הרב קוק אומר באמת בדקתי אצל החקלאים, וראיתי שאתרוג ופירות הדר שונים לגמרי, חלוקים הם בהרבה זה מזה, האתרוג, הוא אדר משנה לשנה, הוא מתגדל, הוא מתוסף משך כל ימי קיומו על העינה, לא כן התפוז, כשמתגדל בשיעורו לא יתוסף עוד. גם בחנתה משונה האתרוג שחונק מכל השנה שלו כן התפוז וכולי. כלומר, אומר הרב קוק, למעשה, שיש הבדל חקלאי בין אתרוג לפירות אחרים. נכון שפירות אדר צריכים הרבה מים כמו אתרוג, אבל כמו שהוא אומר כאן, אתרוג ממשיך לגדול כל זמן שהוא על העץ. גדל, 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 עד שנייה אתרוג תימני. הוא יכול לגדול הרבה זמן, לעומת זאת, פירות הדר, ברגע שהם הגיעו לגודל המקסימלי, הם נשארים בגודל הזה. אז זה הבדל אחד. דבר שני, הוא אומר, אתרוג עשוי לחנות כל השנה. כל פעם יש הפתעות, עוד אתרוגים, עוד אתרוגים. אבל פירות הדר חונטים בזמן מסוים בלבד. ועוד הבדלים נוספים, יש עוד הבדל שלמשל, פירות הדר כשנשארים על העץ הרבה זמן, הם נרכבים. אתרוג לא נרכב. אתרוג אחרי הרבה זמן מתייבש, אבל הוא לא נרכב. יש הבדלים. ובעקבות הדבר הזה, הרב קוק הגיע למסקנה שבפירות הדר באמת מקלים כמו פירות רגילים. אז גם הרב קוק, גם החזון איש, שניהם מסכימים שיש להקל בפירות רגילים. כלומר, הכל הולך לפי חנתה, לא חוששים. תפוז שכתבתם בתחילת השמיטה, לא קדוש בקדושת שבית. אפשר לקטוף את כל התפוזים, בלי אוצר בית דין, כרגיל. אנשים לא צריכים להפקיר אותם. אין קדושת שביעית בדברים האלה בכלל, רק אם הוא התחיל לגדול בשמיטה. חזון איש מבין ספק ספקה, והרב קוק מחיה עקרונית, שהוא חושב שזה לא כמו אתרוג. בתרשים הבא יש כאן סיכום, אבל כבר אמרנו אותו בהתחלה, לא צריך לחזור על הסיכום. בואו נראה רק לסיום את עניין הלימון. הלימון זה דבר מאוד מעניין. ולמה הוא מעניין? אם אני הולך לפי העיקרון של הרב קוק, ואני בודק את העיקרון החקלאי, פתאום לימון מעורר לנו ספקות. ולמה הוא מעורר לנו ספקות? כי לימון, מי שיש לו עץ לימון יודע, שלימון יכול לחנות בכל השנה. נכון? כל פעם זה יכול לחנות. וחוץ מזה, לימון גם כן לא נרכב. אם הוא נשאר יותר זמן, הוא מתייבש, הוא לא נרכב. כלומר, הלימון דומה בזה לאתרוג. ולא רק שזה כך, אלא גם באמת, כנראה שלימונים היום זה גם איזה סוג החלאה כזה, שיש בתוכו אולי משהו של אתרוג, יש החלאות בדברים האלה. ובאמת, כבר בדברי ראשונים, ראשונים, סוף אחרונים, דיברנו עליו, הרש סירילאו, זה יותר אחרונים, הזכרנו עליו, דיברנו על הרש והרש לפני שנה, אם אתם זוכרים. אז הוא אומר, שבאמת לימון זה כמו אתרוג. ולפי זה, היה צריך להחמיר בלימונים גם כן, גם לפי כתיפה וגם לפי חנתה. כלומר, אחרי ראש השנה, היה צריך להחמיר בכל הלימונים, וזו דעת הרב מרדכי אליהו. מצד שני, רב שלמה זלמן אוירבך, בתשובה, בשו"ת הלכת שלמה, חלק א', סימן, נון א', עוד כ"ב, אומר דבר מאוד מעניין. הוא אומר, לימון זה כמו כל הפירות. למה? פירות הדר לא היו מצויים בזמן הרמב״ם, אבל לימון היה מצוי בזמן הרמב״ם. עכשיו תביאו לי הוכחה מהרמב״ם, בלי לראות אפילו את רב שלמה זלמן, אני קודם קראתי אותו והדגשתי מילה, זוכרים? הרמב״ם אמר שהאתרוג בלבד, אתם זוכרים? הוא היחיד החריג מכל הפירות. אומר רב שלמה זלמן, גם לרמב״ם היה לימון. אם הרמב״ם אומר האתרוג בלבד, סימן, שלימון הוא לא כמו אתרוג, ולכן רב שלמה זלמן טוען שלימון הוא כמו פירות הדר רגילים ואפשר להקל בו לגמרי. עכשיו כיוון שממילא הכל חומרה, ממילא הכל חומרה לחשוש לשיטת הרמב״ם, כי רוב הראשונים ממילא פסקו שאתרוג הוא כמו פירות רגילים, אז יש מקום רב להקל בלימון כמו פירות רגילים, אבל מי שרוצה לחשוש לשיטת הרב מרדכי אליהו, אז יקפיד גם בלימון על כל הכללים של הפירות הרגילים, לא לקטוף את כל הלימונים, לקטוף כמות ביתית, לקטוף כל הדברים לפי הכללים האלה, אבל מי שמקל כרב שלמה זלמן, בוודאי שיש לו עליו לסמוך, במיוחד שמדובר פה על חומרה ולא על עיקר הדין. אז אם אני, כן? כמובן שהדבר הזה ישפיע גם על ענייני מעשרות, נכון? נכון, הדבר הזה ישפיע גם על ענייני מעשרות, אבל לסיכומו של דבר, ירקות קדושים בקדושת שביעית כבר מתחילת השנה, פירות יהיו קדושים בקדושת שביעית רק מאמצע השנה, רק מזמן שהם התחילו לגדול, פירות הדר זה כמו פירות רגילים, גם זה רק מאמצע השנה, לא בתחילת השנה, אתרוג מצד הדין זה גם כן רק בסוכות שנה הבאה, אבל לחומרה אנחנו משתדלים להחמיר כבר בסוכות השנה, ובדרך כלל משתדלים לקטוף את זה לפני השמיטה. ולימון ראינו שעיקר הדין שזה כמו פירות רגילים, ויש כאלה שיחמירו כבר בכתיף של הלימון לחשוש בו לקדושה שביעית. מוריי ורבותיי, אנחנו נעצור כאן. שיעור הבא יעסוק בעזרת השם גם בלולב והערבה במינים אחרים להדס, אבל בעיקר בפרחים, בקדושת שביעית בפרחים, ואיך קונים פרחים בשמיטה. ואחר כך אנחנו ניכנס לתוך המטבח ונדבר מה עושים עם שאריות שמיטה ואיך מנהלים מטבח בשמיטה, ובזה אנחנו נעצור כאן. אנחנו עכשיו